אז בכל מדינה עשו או פרסים רחבים, והמדינה אחרי זה צרות.
כן.
ואחר כך שוב פרחחה, כי אמרו מה, אלה יישאו על הפסים שלנו.
כן.
אם מישהו רוצה לנסוע מאוסטרליה, את כל האוסטרליה, תמיד צריך להחליף מזה שזה יהיה רכבות אחרות, אי אפשר לנסוע איתה. ולכן אנחנו באנו מאיזו אחד, חלפנו שני, ולכן תמיד שם באותו עיר היו צריכים להתחלף, שזה היה ככה. ומי אני רואה את אדום, יודי גאה את מתן סלוספחה.
איך קראו לו?
סלוספחה.
כן.
אמרתי, מה שלומך? אמרתי, יש מה, נורא ביום. הלילה קרא לי את הקצין של הבריטי ואומר לי, האבא, האמא, האח והאחות שלך נהרגו הלילה בהפצצה הגרמנית בתוך הבית שלהם. ואני שואל אותו, מה עם האשתי ועם הילדים? הוא אומר, אתה יכול ללכת, למה לא כלום? אמרתי, הם חיים. אתה יודע שהם חיים? אז כן. כי הגוי הבריטי הזה לא יכפת לו להגיד לו גם הילדים וגם זה בכלל לא מזיז לו שום דבר. אם הוא לא אמר, סימן שלא ידע, שלא יקח. למה שלא נהרגו? אני לא יודע. אבל הם חיים, תדע לך. תדע מה שקרה? היות והוא היה אי. זאת אומרת, מסוכן לאנגלים.
כן.
אז אחרי שעצרו אותו, כשחשבו שהוא טבע, אז לא יעושים כלום, אבל כשהוא ניסל, הוא באוסטרליה, אז אמרה שגם אשתו וילדים הם מסוכנים. והוציא אותם מביתם ושלחו אותם לאלות מהם. והם לא היו בהפצצה. והם חיים.
אז זה היה הפואנטה שרצית לומר.
אז אני אומר, גם זו לטובה. זה שהיה שם אחרת, היה באמת נראה כולם ביחד.
כן.
יום ביחד הבן שלי מיכאל מצלצל עם האבא, יש לי איזה קליינט, מישהו באנגליה או לארצה רוצה לקנות דירה. אני זוכר שאתה אמרת את השם סולספחה, אבל לא יודע אם זה או זה. אמרתי, שאל אותי עם האבא שלו, זה היה אמרתי, לא תקר, זה הבן שלו, ואנחנו ילידים טובים היום.
יפה.
האבא היה חייל בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה.
כן.
והם גרים פה.
איך הוא, לאן הוא התגלגל אחרי הדונירה?
הוא חזר
לאנגליה.
כן, אני ביקרתי אותו באנגליה, לא רק זה. אני, כשעזב אותי, זאת אומרת, המחנה היהודי, אני אומר, אז אני מתרתי קצת אוכל, משהו קשה, כי הוא יגיע שם למחנה, מה יעשה? ושמתי את זה בתוך המטפחת, וכתבתי, כי יצא עם הלכה ויצא ורל ושמורך בכל דרכך. בדיוק על המפית שלי. ואני באתי ל-52 לאנגליה, ביקרתי אותו.
שמר את המפית?
נתן לי את זה בחזרה.
חיים, זה מרגש מאוד.
זה כאן סיפורים מהפאמצע.
לא, תוך כדי זה אתה מספר סיפורים חשובים.
טוב.
אז אנחנו בקרן חסויינו רצינו להתחיל.
בקרן החסויים. הקרן לטיפול בחסויים.
כן.
טוב, מה זה, את כתבתי לך מה זה, ראית את זה?
כן, בזמנו ראיתי.
כן, טוב, לא חשוב, זה עיקר, זה עניין, בגדול, זה דרך שהאפוטרופוס הכללי מצא על מנת לאפשר, לטפל בכל המקרים של אפוטרופסות בצורה נאותה. כי המשרד, לפי החוק, המשרד האפוטרופוס הכללי היה אחרי על הטיפול, האם היו אפוטרופסים על כל מקרה. עכשיו בארץ יש, היו, אני יודע כמה היום, 22,000 מקרים שצריכים אפוטרופוס. הפקידות שיושב שם, 3-4-5 אנשים במשרד המשפטים, בשום פנים ואופן לא מסוגלים לטפל בכל. וזו עבודה מאוד רצינית, כי זה רכוש של אנשים, זה חיים של אנשים, וכל מה שבאדם עושה לעצמו, עושה האפוטרופוס.
כן.
כולל נישואים וגירושים. הכל. זאת אומרת, הכל לפי הדין והלכה, לפי מה שצריך. אז הוא בא היום באי אחד אליי, במקרה לגמרי, אני נסעתי בתפקיד מירושלים לחיפה, באותו שביב. אני בא לנתניה בסיבוב שם, אני רואה את האפוטרופוס הכללי, עומד בצד עם הסקן שלו, שיש לו פנצ'ר.
מה היה שמו?
סקן היה בונה והוא היה סיטה, והיה את האפוטרופוס, נו? השמעת? נו, באמת סקנדל.
לא נורא, אתה תיזכר.
לא נגיד לזה, חבר, עתיק, 40 שנה.
כן, כן, זה קורה. לא נורא.
העיקר יושבים שם, עומדים שם, ולא מסוגלים להחליף כלכה.
כן.
אני מטריאטים עליו.
כן.
אז אמרתי, בואו אני אחזור, אעשה לכם. והצברתי והחלפתי לבית הכלגל. אז הוא אומר לי, נו, מתי אתה פורש? זה היה כבר לפני פחישה לפנסיה שלי.
כן.
היא הממשלה. אמרתי, אני יודע, עוד חצי שנה, משהו כזה.
באיזה שנה זה היה? 85?
3.
כן.
אני פרשתי ב3, כן. ב-30 באפריל 83. הוא אומר, אתה יכול לעשות משהו בשבילי. אני רוצה שדעתי לי המתכיר של הקר לטיפול פרטי, אמרתי מה זה, חוויתי שלא שמעתי. תשלח לי, זה היה בדרך, תשלח לי חומר, תשלח לי פרטים, ואיזה תקנון, ואני אגיד לך, טוב, הוא שלח לי תקנון וחומר, שאמרתי, אני מסכים. טוב, הייתה צריך לבחירה, לפי הכללים, כבר חודש חודשיים המועצה הנאמנים של הקרן הקיימת, לא הקיימת,
כן,
בחרה אותי להיות ראש כל חבר נאמן, ואחר כך עם תפקיד אופרטיבי להיות המזכיר, שזה היה האחריות האדמיניסטרטיבית הטוטלית על כל הפעילות.
וכל זה בהתנדבות?
כן, אבל רק יחוצרות השילמו לי. אז בסדר, אני הייתי שמח שהיה לי מה לעשות, זה לא עניין של כזה, על הפן זה היה לי ממשלה.
כן.
ו...
לא חיכית ככה שיהיה לך פנאי לעשות דברים שבטח לא עשית במשך שנים רבות?
גם זה לא עשית, זה היה מעניין מאוד.
כן.
תאמיני לי, שם יש לי סיפורים עד אין סוף.
כן.
זה בכלל לא יתואר מה שקורה בחיים. מעולם לא ראיתי דברים שלמדתי שם. טוב, כל העסק היה לשנה, שנתיים, הכוונה.
כן.
זה רק נערך מעצמו 26 שנה.
מעצמו.
כן. וככה זה שאני בסופו של דבר עזבתי בדיוק בסוף אוקטובר. אתמול. לפני שנה? 31 באוקטובר 2009. עזבתי את המקום for good, לחלוטין. אבל זה גם זה לא נכון. עד היום הזה באים.
כן.
כי מה הקושי, למה היה כל כך קשה למצוא מישהו? ההתכתבות הבינלאומית. אני כותב ומבין ומדבר גרמנית, אנגלית, עברית, על זה אין ויכוח. אבל אני יכול להבין למעשה כל דבר כתוב בשפות לטיניות. אם זה איטלקית, אם זה ספרדית, וגם גרמנית כמו הולנדית, ואפילו סקנדינבית, לא יש שום בעיה. רק עניין של המזרח, אני לא יודע.
כן.
אז כל ההתכתבויות, אלה אנשים שאו הגיעו ארצה כעולים, ובסופו של דבר הגיעו למצב של צריכים אפוטרופוס, או הגיעו כבר חולים מאותן ארצות כתוצאה מהמלחמה.
כן.
אז היה, התפקיד שלנו היו לדאוג לאינטרסים האישיים שלהם, בעיקר רכושם.
כן.
או משפחתיהם.
כן.
אז היה דברים נורא מעניינים. אני הוצאתי כסף מצד אחד מפנמה, כמו שמפנמה, מיפן או מפינלנד.
עושה את הכסף של המדינה, אתה מתכוון?
לא, כסף של אנשים שהגיע להם. למשל, היה להם איזה מישהו שהוא החוסה שהיה יורש. נגיד, אני יודע, בן דוד של האמא שלו, הייתה נשואה ליחד מישהו בפינלנד.
כן.
נו, אבל מה, מישהו, האפוטרופוס הכללי לא מתעסק בזה? הוא לא יודע בכלל איך לכתוב, איך להגיע. מקרים מאוד מסובכים.
כן.
היה לי מקרה אחד שגיפלתי מגרמניה, 4.5 מיליון מרק, לאישה שהיא בעצמה הייתה ככה...
במצב לא בריא.
אבל היא הייתה היורשת של ההורים שלה, שהם היו בנקאים בגרמניה, והיה להם משרד בנק בלייפציג וברלין. ואת הבתים האלה, אני 7 שנים עבדתי על זה.
כדי
למכור אותם, כן. ולקבל לכסף. ואז התברר מי הם היורשים, היא וזאת, לבד לא הייתה, היו גם, היא מתה, זהו, היא מתה.
כן.
ואז היורשים שלה היו 13 נשים בעולם כולו, משוודיה, וביניהם גם כן מעניין, סיפור מעניין, גוי סקוטי אחד.
אז אני לא מבינה, אתה גם דאגת ליורשים של החוסים?
ודאי, תראה, אנחנו היינו אחרים על הכסף של, של החוסה.
כן.
אז מה זאת אומרת? אם הוא מת, אז לא יש יורשים, חוקים, לא שהוא, זאת אומרת, בן דוד שלו. אז היה לנו כסף, אבל כל הכסף היה אצלנו. אנחנו ניהלנו כל הכסף, אני ניהלתי 7,000 חשבונות בנק, כל אחד בנפרד.
וואה.
הסניף, אנחנו נקראים סניף הקרן בבנק המזרחי. סניף 600, זה אנחנו היינו, רק אנחנו. אז הכסף הונח, מה אני עושה עם הכסף? אסור לי להחזיק את הכסף. מה אני עושה עם הכסף הזה?
כן.
הוא מת, עכשיו יש לי 1,000,000 שקל, מה אני עושה?
צריך לחפש את היורשים.
או, כי אמרתי, טוב, האפוטרופוס הכללי, קח את זה, אתה תקבל כל הכספים כאלה מהאוכלוסייה עבור הממשלה. אמר, לא, אני לא, אתה צריך לדאוג להעביר ליורשים את מה שמגיע להם. אם אין יורשים, ובית המשפט מאשר שאין כלום, אז יעשה את המשפט לסוף, לאן ילך הכסף.
ולאן בדרך כלל הולך הכסף אם אין יורשים?
היו תמיד, אין דבר כזה. רוב האנשים יש להם יורשים. היו כמה מקרים מעניינים, אישה אחת אמריקאית, היא צבא מאמריקה הנה, מתה. היה לה כסף, הבית, דירה. ואז מי היורשים? היו לה אחיות. אחות אחת באמריקה, אחות אחת ברוסיה. או אח אחד ברוסיה. נו, איזה היורשים הפורמליים? לפי החוק, הולכים בית המשפט, לא נאמר לי, זה המצב, זה המשפחה, זה כך וכך, השופט אומר, 50%. זה 50%. זה היה לפני שהיה לנו קשר טוב מרוסיה. אבל אנחנו ידענו את הכתובת, כי הממשלה, המשפחה באמריקה, הייתה בקשר כנראה איתו, הם ידעו. אז אני כתבתי לו, הנה יש לי, הוא אומר, אני אבוא לשם אליכם, אני אדבר איתך חובה.
כן.
והוא אומר, תן לי 1,000 שקל. אז מה זה 1,000 שקל? שום דבר, זה מה כסף פה, הוא לא רוצה. אתה נותן לי 1,000 שקל, שיהיה לי עכשיו כדי משהו לחיות, אני נושא הביתה ואני אשתדל לענות ארצה כשאני פעם אני כך. אני לא רוצה להיות ברוסיה שיש לי רכוש. בחוץ לארץ, יגנבו לי את זה. אין לי, 1,000 שקל זה לא כלום. כך היה, כבר 3 שנים הופיע, קיבל את כל הכסף.
הוא עלה לארץ או שהוא רק...
כן, עלה לארץ, כן. זה מקרה אחת. השני עם הבנק הזה, אז אמרתי שפתאום היה בין כל היורשים האלה אחד סקוטי. הגוי סקוטי, מה הוא יורש? ואני יודע, זו משפחה מאוד עתית. של רבנים בגרמניה. מה מתברר? שזאת שהייתה, האפוטרופוס, כי היא הייתה מחולת נפש. האחות שלה, או הקרובה שלה, לא יודע בדיוק, בשנות לפני קום המדינה, אחד מהחיילים הבריטים אנס אותה, ילדה, והגיעה להיריון. וכנראה, אני לא מכיר את הסיפור מקרוב, הוא לקח את היתר אל אנגליה. ונולד להם ילד שם. עכשיו הילד הזה היה ירא של הקבוצה שלי.
כן.
והיא קיבל ממני 100,000 יורו.
וואה.
החלק היחסי שמגיע לו לפי החלטה של בית המשפט, לא אני קראתי.
כן. הבנתי.
אז אני, אבל איך אני יכול להתעסק בזה? אם אני יודע להתכתב בכל השפות.
קודם כל היו צריכים אנשים שיודעים שפות.
ודאי, ברור. וגם להבין מה שהם כותבים. הגרמנים בהתחלה כתבו רק גרמנית. היום הם עושים כל משהו אחר. הם, יש להם דרך מחשבים, אוטומטית מתרגמים לאנגלית את מה שהם כותבים. שורה אחת גרמנית, ומיד אוטומטית המחשב מדפיס את זה באנגלית.
כן.
וככה אפשר. אבל הגלוי מי? לא כולם. כל מדינה בגרמניה יש לה חוק של עצמה. אז היה לי איזה פיצוי ממקום, מקיל. אתה יודע איפה זה קיל?
לא.
עיר נמל בים המזרח של צפון גרמניה. והם עצמאים גם כן. אז אני כתבתי להם באנגלית, אז שלחו לי בחזרה לתרגם את זה מהשפה שלנו גרמנית. ותרגם את זה אנגלית, גם אני אחר כך תגיד למה זה.
כן.
טוב, אז כתבתי מה גם אני, מה יש.
כן.
וניהלתי מסע מתן ארוך, והתפרר שם שיראי שהוא בספרד, והיו נראים בכל מקום.
כן.
ולא, אין בנמצא היום בן אדם שמסוגל לעשות את זה.
למה הם לא לוקחים אנשים דוברי שפות? אפילו לייבר.
רגע, מה? אם יש לי מכתב אחד, אני יודע מיפן, זה אני לא מתרגם, אני שולח לך לתיזום. כמה מכתבים בספרדית היו לי? במשך שנה, 25. אבל זה אי אפשר לקחת בן אדם. אז אם נותנים מישהו, יודע מישהו לקרוא, אז הוא מה הוא מבין? שום דבר, לוקח מכתב, מתרקם אותו לעברית, אין לו מושג על מה מדובר, וזה שמקבל את זה, רואה את זה, והוא עכשיו, הוא צריך לכתוב עכשיו בעברית, כדי שהוא יכתוב בספרדית. אבל הוא לא מכיר מטריה, הוא כותב נכון, אבל שטויות.
נאבד בינתיים המשמעות.
אז לכן, מי שלא מכיר את המטריה, וגם את השפות, ובאמת אחרי שעזבתי לקחו עורך דין אמריקאי, זה חשוב מאוד מפני שיש הרבה דברים באמריקה והבנקים בכל העולם לא רוצים לשלם.
כן.
לא, זה באמת היה צרה צורה. ואז אני מכיר אותו, אז אני אמרתי שיקחו אותו, הוא לא יודע גם אני. כל פעם שיש משהו, 50% של המכתבים בגרמנית הם סטנדרטיים. זה אצל כולם אותו דבר.
כן.
אבל כשיש משהו מיוחד, אז הוא בא אליי, שולח לי את המכתב, תגיד רי של מה זה. אז לפני שבוע בא מכתב, הוא אומר, לא יודע מה זה, מבינה, כתבו לי משהו. כתבה, לא שייך, הקהילה היהודית מבינה, שהם עכשיו בנו בית אבות, והם מציעים לכל מי שיצא מבינה לבוא לבין כדי להיכנס לבית אבות.
הוא לא ידע על מה מדובר.
אבל הוא מבין שם דבר. אז אני אומר לה, הוא צוחק, אמרתי, בגלל זה דברים חשובים, ודברים מה בכך. טוב, אז אני יודע מה שיקרה, לא מתעסקים בזה, יודעים מה היום. כמו שבשל היום. אז אנשים יפסידו את כספם וזה לא אכפת לך. לא לי כל זה, לא לי האמת. מה, מי זה מתעניין?
זאת אומרת, מה שהיה חשוב, שישבת שם שאדם
כמוך... אני עזרתי לאנשים, אני עזרתי לאנשים, לא... לא המשרד העניין זה, אני רציתי לתת לבן אדם מסכן שלא יהיה לו גרוש על הנשמה. היו גם מקרי, איך נקי, ארשנסי. קיבלנו איזה יהודי אחד, הפעם הראשונה במינוי, בגיל 85. הוא כבר לא ידע שום דבר על עצמו. הוא היה לו פנסיה בגרמניה, הכל בסדר, אבל אחר כך לא ידע כלום.
כן.
והכל היה כתוב בגרמנית, המשרד נכנס לתוך הדירה ומצא, לא ידע מה מדבר פה, מה יש פה. אז פתאום, כאילו דבר אחד, כל חודש הוא קיבל רנטה. הפסיק. לא יודע למה בגרמנים הפסיקו את הרנטה. ברור שהפסיקו, מפני שהם לא שלחו אישור חיים. פשוט מאוד.
מי לא שלח אישור חיים?
בן אדם שמקבל פנסיה מגרמניה צריך להוכיח שהוא חי.
הוא צריך להוכיח או שצריך להוכיח שהוא מת?
הוא צריך להביא תעודת חיים שהוא חי, ואז הם ממשיכים לשלם. הלוא אחרי הדרך זה יהיה...
כל כמה זמן? כאילו כל שנה?
כל שנה. אז שם כנראה היו כמה, שלושה, ארבעה מכתבים להגיד, תשלח. ואם לא תשלח נפסיק, ואם לא בוא 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 בוא, אף אחד לא קרא, אף אחד לא יודע, אף אחד לא הבין את
זה.
עכשיו האיש היה בלי כסף. זה הכי חמור, אין לו מה נכון.
כן.
אז באו אליי, תראה מה נעשה. אמרתי, אני אכתוב, אבל זה ייקח שלושה חודשים, עד שהעסק הזה יקלב. אבל אני אגיד לכם משהו, אני אסדר שזה יקבלו בשבוע הבא. אז אמר, צלצלתי לברלין, ודיברתי עם האיש הזה, מה שמע חביבי, אני מכיר את הסידורים שלכם, אתם משלמים רק ב-19 לחומש, הכל אני יודע. אני רוצה שאתה תשלח לי מפרעה של כמה חודשים, ואתה רואה את זה בספרים שלך שמגיע, אם אתה נכון, הכל בסדר גמור, ואתה תעביר לי את זה מיד. זה כבר שלושה ימים.
אתה חייב.
מי יכול לעשות דבר כזה?
כן.
לדבר איתם.
לדבר איתם? צריך גם את האכפתיות.
אכפתיות. אבל תאמיני לי מה היה קורה שם, אז לא היו נותנים לו. בין 83, זה איש חבר'ה קדיש, עבודה יותר מוקדם.
אוי
בבוי. תראי, האמת היא שאי אפשר לעשות הכל בשבילו.
אז כמה אנשים כמוך ישבו בקרן?
לא, עובדים היו 80 איש.
נו.
אבל אף אחד לא עם מספות.
אז בכלל,
עם ישראל בארץ ישראל אנלפביתים מוחלטים ב-99%. אבל זה אסון פה. אף אחד לא יודע שום דבר. גם הילדים שלי לא, והנכדים. אותו דבר. חוץ מהבן שלי.
כן, אז למה לא לקחו אנשים שיודעים שפות לתלילה?
אבל אחרי שבאל מישהו צריך גם לרצות, אפילו בשביל כסף, מה משלמים? מזכור של עובד מדינה, ישלמו 5,000 שקל, לא רוצה. אם הוא כבר יודע שפות, מה צריך לבוא בשביל לבוא
כזה?
הוא לא רוצה להיות עובד מדינה, כל מיני סיבות, יש לו עסקים אחרים, לא רוצה לעסק בזה. מי שיודע, הוא יכול לסדר לעצמו. ומי שלא יודע, יש כאלה מספיק, שיש לנו. לא צריך להוסיף. לא, זה בעיה חמורה מאוד בכלל. אני רואה את זה גם במשרד החוץ, יש להם בעיה רצינית. הם לא יכולים למצוא אנשים טובים עם שפות. קשה מאוד. תראה, גרמני היא אחת השפות הקשות. גם צרפתית לא פשוטה. אבל יותר קל. גרמנית נורא קשה.
כן.
ואתה לא יכול... אני אגיד לך גם אחד מגרמנים מתייחסים. היה לי פה אחד שפתאום אני רואה שהוא יודע פרפקט גרמנית, ועבד זמנית במשרד הבריאות, והיה גם מומחה לענייני פיצויים. מאוד מאוד מפרר שהוא הכיר גרמני. טוב, אז הם סמכו שאין מחד כזה, אז שלחו אותו לגרמניה, וזה מצב מתן על משהו במשרד הבריאות. פורמלית, בסדר. וקבעו איזו ישיבה, נו, הם ידעו, יבוא פה איזה ישראלי שהיא גם כן משהו, שאנגלית הוא משהו שלא יודע, והם הביאו בעצמם איזה 4-5 אנשים לכל מיני שפות שאפשר לדבר איתו. והוא הממזר הזה, הוא כבר ישראלי היה, הוא הופיע ככה מרושע לגמרי, מפנטלים, לא כמו שצריך, והוא יודע. והוא מגיע שבת במשרד הראשי של מלכי, ואומרים, חכה, הוא מספר לזה בצורה אחר כך, חכה, זה בשעה, חצי שעה, למרות שקבעו ב-11, מה שלא קורה בגמן, אין לך. טוב, עצוב קוראים לו, אז הוא אומר, שלום, טוב, מתחיל את הפרק גמנית, נפעלו, אז זה מה שגם הרי, הצטערו שנדעו לחכות, היה משהו, סתם שטויות, זה, והוא ידע את המטריה ודיבר את העם והביא כחלה. הוא אמר, אין כאלה. זה היה עוד, אז תבין לי, עם קום המדינה, ועם אחרי שעשו את הסכם מגרמניה, בכלל תשלומים, אז היו הרבה אנשים גרמנים כמוני, שהם נילו את כל העסק הזה. היה לי חבר שהוא בסופו שלו נשאר בקרל בכלל. הוא היה במשרד שלנו, של ישראל, לצורך העניין הזה במשך שנים רבות. תראה, במטריה דיבר גרמנית, והכל בסדר. אחר כך באו אלה שאמורה אני יודע גרמנית, לא יודעת מה. אז הוא חושב כשידע ביידיש, רק הוא יאמין את זה.